ערב טוב. אנחנו אוחזים בדף ד' עמוד א'. בעצם בשורות הרחבות, שלוש שורות מתחילת השורות הרחבות, בדף ד' עמוד א'. שם זה תחילת, שם אנחנו אוחזים. למדנו שבוע שעבר כל מיני דרשות של חכמים ו... מאורעות, מה דוד המלך היה עושה בלילה. אז בהמשך לזה, הגמרא עכשיו ממשיכה עם דרשה נוספת בנוגע להנהגה של דוד המלך במהלך הלילה. לדוד שמרה נפשי כחסיד אני. אז איך דורשים את הפסוק הזה, אומרת הגמרא, לוי ורבי יצחק. יש מחלוקת בין לוי ורבי יצחק, שני המוראים, איך לדרוש את הפסוק הזה. אחד דרש את הפסוק הזה ואמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלוש שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך. כל המלכים, הדרך שלהם שהם ישנים הרבה זמן, גם לתוך הלילה, ואילו אני משכים, וקם להודות לך כבר מחצות הלילה. כך דוד המלך שיבח את עצמו, את ההנהגה שלו. ואידך, המורה השני דורש את הפסוק הזה בדרך אחרת. במה דוד המלך התפאר בזה שהוא חסיד? כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, יושבים אגודות אגודות ושומרים על הכבוד שלהם, ואני ידיי מלוכלכות בדם. נשים באות ושאלות את דוד המלך על דם נידה, אם זה תמה או טהור, אם זה דם נידה או לא, ובשפיר, שאישה מפילה ולד בשלב מאוד מוקדם, אז הוולד הזה שיש לו כבר גידים ועצמות, הוא נקרא שפיר, ואישה יולדת הרי בזמן בית המקדש, היא מתמה תקופה ואחרי זה צריכה להביא קורבן וכו', ובשליה, השליה שעוטפת את הוולד, אז גם מי, היות וחזל קבעו כלל שאין שליה בלא ולד, אז ברגע שלאישה נפלה שליה, אז האם היא טמאה בתומת לידה? אז אומר דוד המלך, אני במקום לעסוק בכבודי, ידיי מלוכלכות בכל זה, כדי לתאר אישה לבעלה. ולא עוד, עוד שבח שאומר דוד המלך בנוגע לפסיקה שלו לעם ישראל, כל מה שאני עושה אני נמלח במפיבושת רבי, ואומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימתי ולא בושתי, אני לא מתבייש, למרות שאני לכאורה המלך וזה לא מכבודי ללכת ולשאול מישהו אחר, בכל זאת אני נמלח על כל דבר, על כל פסיקה, האם הפסיקה שלי נכונה או שהיא אינה נכונה. אז במילא יש לנו פה מחלוקת המוראים, מלך שאומר בפסוק, שמרה נפשי כחסיד אני, מה הוא מתכוון לומר? האם הוא מתכוון לומר שהוא חסיד בזה שהוא היה כאן בחצות הלילה ולא ממשיך לישון כדרך המלכים, או שהוא מתכוון לומר שהוא חסיד בזה שבמקום לשבת אגודות אגודות עם מלכים אחרים ולנהוג בכבוד שלו עצמו, אז מה שהוא דאג זה לענות, לכלך את ידיו והפנת עצמו לענות לעם ישראל על שאלות שיש להם בהלכה. הוא נוהג, חסיד זה לפני משורת הדין, הוא נוהג הרבה מעבר לכבודו למה שהוא אמור היה לנהוג. באמת אתה שואל, לכן הוא חסיד, הרבה מה, יש הפני יהושע פה ועוד מפרשים, שואלים, דוד המלך היה חסיד בהרבה מאוד דברים. המון המון מעלות היה על דוד המלך. זה שתי הדברים היחידים שמצאו לציין את העובדה שדוד המלך נחשב כחסיד. אז המפרש, בכלל זה תמוע שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא כחסיד אני, כאילו מתפאר בעצמו, מה, למה הוא חתר בזה? אז המפרשים מסבירים שידוע הרי שבתקופה דוד עם ישראל ביקשו מלך ושמואל המלך קצף עליהם שהם רצו מלך ככל הגויים בית ישראל, אבל היות והם ביקשו אז דוד המלך התמנה למלך. עכשיו כשעם ישראל, כשהממלכה נוהגת שלא כדין, שהיא חוטאת, בראש מי תלוי החטא? במלך, כי הוא זה שמניק את המלוכה. דוד המלך חשש שהחטא של הממלכה שלו ייפול עליו, כך מסביר הפני יהושע. ולכן אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, שמרה נפשי, למה? כי חסיד אני. מצאו שתי תכונות שהוא נוהג בשונה משאר המלכים, שבזה דוד המלך מוכיח שהוא לא נוהג כמלך רק בשביל הכבוד שלו. הוא קם מוקדם יותר משאר המלכים. הוא מלכלך את הידיים שלו בדם בשביל לענות לעם ישראל לשאלות. במילא אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא שלתת לי איזה עונש בהקשר להנהגה שלי במלוכה, זה לא מגיע לי, שמרה נפשי כי חסיד אני. ולכן שתי האמוראים שמסבירים פה את התכונות של דוד המלך, למה הוא היה חסיד, מציינים את שתי הפרטים האלה, שקשורים למלוכה שלו, לא לחיים הפרטים שלו. לומר שאין שום פגם בהנהגה שלו במלוכת עם ישראל. ההסבר הראשון זה בגלל שדוד המלך, בניגוד לשאר המלכים קם מוקדם, זאת אומרת הוא לא נוהג כמלך רק על מנת להתפאר, וההסבר השני שהוא יורד מכבודו ועונה לעם ישראל על השאלו. אמר רבי יהושע בריידר אבידי, מה יקרא, איפה מרומז בפסוק, הפירוש השני שאמר, שדוד המלך לא מתבייש, א' קולונה לעם ישראל, ולא מתבייש ושואל את מפיבושת רבו, והדברה באודותיך נגד מלכים ולא אבוש. מי זה מלכים? אומרים המפרשים, מן מלכי רבנן. אומר דוד המלך, הדברה באודותיך, אני מדבר בדינים שלך נגד מלכים, ביחד עם תלמידי חכמים. אני לא מתבייש שיגידו מלך, הוא לא ידע לבת ההלכות. לא, אני שואל את כל מה שאני צריך. תנה, כתוב בברייתא, דוד המלך אמר את מי הוא שואל את רבו מפיבושת. אומרת הברייתא, לא מפיבושת שמו, אלא איש בושת שמו. השם המקורי שלו זה היה איש בושת. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. מסביר רש"י שהכוונה במילה מפיבושת, פי, זה מלשון פי, שמהפה שלו יצא בושת. הוא היה מבייש את הפנים של דוד בהלכה. דוד המלך חשב משהו, ואמר לו מפיבושת, לא אתה טעית, הדין הוא לא כמו שחשבת. למה הגמרא מביאה את זה פה? בפשטות דרשה, אגב מה שהיא אמרה מקודם, שמפיבושת, שדוד מתייעץ עם מפיבושת, אז הגמרא מבהירה את השם האמיתי שלו. אבל יש מפרשים שאומרים שהגמרא באה לענות על שאלה. יש דין שלאדם אסור לקרוא לרבו בשם הפרטי. אז איך דוד המלך היה שואל אותו מפיבושת רבי, כמו שהגמרא סיפרה מקודם, היה צריך לומר רבי. בלי מפיבושת. אז לכן הגמרא מביאה פה את הברייתא שהשם האמיתי שלו לא היה מפיבושת. השם המקורי היה איש בושת. ומה שקראו לו מפיבושת זה רק כינוי על שם זה שהוא היה מבייש את פני דוד בהלכה. אז היות וזה לא היה השם המקורי שלו, אז דוד המלך יכל לקרוא לו בשם הזה. עכשיו אומרת הגמרא, היות ודוד המלך השפיל את עצמו ולא התבייש לשאול את השאלה ההלכתית את רבו, לפי כך, זכה דוד ויצא ממנו כליו. היה לדוד נכד שקראו לו כליו. ואמר רבי יוחנן, גם בכליו, לא כליו שמו, אלא דניאל שמו. ולמה נקרא שמו כליו? שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה. הוא היה תלמיד חכם יותר גדול ממפיבושת. אז זכה דוד שלמרות שהוא עצמו היה זקוק בתורה למפיבושת, יצא לו נכד, שכונה בשם כליו, כליו, הקף למד, זה משורש המילה מחלים, כיל, הוא היה מחלים, ואת מי הוא היה מחלים? את אב. מי זה אב? אב בחוכמה, את מפיבושת. אז דוד המלך זכה שמהנכדים שלו כאילו תצא תגובה של מישהו גדול בתורה ממפיבושת. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, בני, אם חם לבך, ישמח לבי גם אני. ואומר, חכם בני ושמח ליבי ואשיבה חורפי דבר. זאת אומרת שהנכד של דוד כביכול השיב את כבודו של דוד בלמדנות, בהלכה. יכול להיות שטעיתי, לפי מה שידוע לי זה היה הנכד, אבל אולי טעיתי באמת. לא מדובר פה ברמות של הקנטות אישיות, כן. באיזשהו מקום, ברגע שדוד המלך נזקק לשאול מישהו אחר, למרות הגדולה של דוד, בסופו של דבר, בוא נגיד אם דוד המלך לא היה חש בשום דבר, למה הוא היה מציין את זה כמעשה גדול שהוא עשה? בדרך הפשט אני אומר. הוא מציין את הקדוש ברוך הוא, אני לא מתבייש לשאול את הזה. זאת אומרת, בדרך הפשט, כמובן שיש פה הרבה סודות תורה, אבל בדרך... הגיעו אנשים שאלו אותו בהלכה, דוד המלך לפני שהוא היה פוסק דין, הוא היה הולך ושואל את רבו, האם ההלכה היא כך או לא, ולפי מה שרבו אמר, ככה דוד היה פוסק. אז בוודאי, חשוב מאוד להדגיש, שמדברים על דוד המלך, הדברים הם לא ברמה שלנו, לא ברמות האישיות שלנו. שמעתי פעם מרבי אלקן, שהוא היה במקום מסוים, והוא שמע מישהו שהתעקש ואמר שאין מקרה יוצא מידי פשוטו, ודוד המלך חטא וכו'. אז אמר לו רבי יואל, אני תהילים של כזה בן אדם לא הייתי אומר. זאת אומרת, כשמדברים על בן אדם כזה, ברור שכל הדברים האלה מדובר על סודות ודברים נעלים מאוד. אבל כשלומדים את הגמרא בדרך הפשט, עצם זה שדוד המלך מציין את זה, כמשהו שהוא היה צריך להתגבר על עצמו וללכת למישהו אחר, כמלך. ויש גם דין שמלך צריך לשמור על הכבוד שלו וכולי. עצם זה שהוא מציין שהוא היה צריך ללכת למישהו אחר ולשאול אותו הלכה, בדרך הפשט זה כן מראה, על ויתור ומידה של גבורה. ועל זה נאמר שבהמשך הדורות, לא חושב שדוד עמד והתפלל שהדבר הזה יהיה, אבל במה, הוא קיבל נחת מהזרע שלו שהוא היה גדול בהלכה ממפיבושת. ממשיכה הגמרא ושואלת, מה אמרנו? דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, שמרה נפשי כי חסיד אני. שואלת הגמרא, ודוד, כן, אתם יודעים איפה אנחנו, שורה שמסתיימת במילה ודוד, שואלת הגמרא ודוד, מי קרא לנפשי חסיד? האם דוד קרא לעצמו בתואר חסיד? והכתיב הרי כתוב, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. דוד המלך, אחרי שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, רבו צוררי, אבי ואמי עזבוני והכל, אז הוא מסיים את הפרק הזה ואומר, מה התקווה היחידה שעומדת לי עם כל הצרות האלה? שהוא מתאר שם כל הפסוקים לפני. איך זה הולך שם? אל תסתר פניך ממני, אל תעט באב נפשי, עזרתי היית, כי אבי ואמי עזבוני. אז מסיים דוד המלך ואומר, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. התקווה היחידה שלי זה שאני מאמין בעולם הבא, שיהיה לי טוב בהמשך, שאני אזכה לראות בארץ החיים. עכשיו על המילה לולי, גם תנ"ך הרי היו כותבים על קלף. וכמו שאנחנו יודעים, כשיש ניקוד על מילה, זה בא למעט. למשל, כשיעקב נפגש עם עשיו ובישקהו, אז יש שם נקודות, ואז רש"י מסביר, זה בא לומר שהנשיקה לא הייתה לגמרי מאהבה וכו'. אז אותו דבר פה, על המילה לולי נקוד. מה זה אומר? על פי הפשט של הפסוק אומר דוד, אני בטוח, התקווה שלי זה שיהיה לי עולם הבא. אבל היות ונקוד על המילה לולי, אז זה בא למעט בוודאות הזו. זאת אומרת שלדוד המלך היה סוג של ספק עדיין, האם הוא יזכה לעולם הבא. הרש"ו גם מדגיש שהניקוד נמצא על האות הראשונה למד, ועל האות האחרונה א'. זאת אומרת שזה רומז על לא. זאת אומרת שאלד במילה לולי, זה היה על האותיות למד וא', זאת אומרת שאלד דוד איזשהו ספק, האם הוא באמת יזכה לאותו עולם הבא. למה היה לו ספק? לכאורה, אם דוד המלך, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל אני איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו. עכשיו, אם דוד המלך הגדיר את עצמו כחסיד, והוא ידע שהכל בסדר, מה היה לו ספק אם יהיה לו עולם הבא? עונה הגמרא, לפי איך שמסביר הזה רש"י, לא. דוד המלך ידע שהוא חסיד ובסך הכל מגיע לעולם הבא והוא מתנהג כחסיד ומתאמץ והכל, אבל היה לו עדיין ספק שמא יגרום החטא. זו התשובה של הגמרא. דוד המלך בענווה שלו היה לו ספק שאותם חטאים בודדים שהוא כן נתקל בהם, שמא החטא הזה יגרום שהוא לא יוכל לקבל בגלל זה עולם הבא. ומביאה הגמרא עוד שתי מקומות שרואים את החשש הזה שהחטא יגרום שלא יזכו לדבר טוב, כדי רבי יעקב ברידי. דרבי יעקב ברידי רמי, הוא הקשה סתירה, כתיב בפסוק אחד. כתוב שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל הלך. אז יעקב היה צריך להיות בטוח. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יהיה איתו, הוא לא היה אמור לדאג משום דבר. והנה פסוק שני, תורה מספרת, הוא כתיב, והירא יעקב מאוד, שהוא שמע שעשיו צועד לקראתו, הוא נתקף בחרדה. מה אתה מפחד? הבטחה ישירה מהקדוש ברוך הוא. אלא מה? אמר שמה יגרום החטא. נכון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אבל זה אולי איך שמגיע לי בדרך כלל, אבל אולי היה איזשהו חטא מסוים שיגרום להבטחה הזו לא להתממש. כדתניה, מקום נוסף שרואים ששמה, שהחטא לא רק אולי, אלא בפועל גרם ירידה בדבר טוב. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה, בשירת הים. אז חכמים דרשו את זה, עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה. הביה הראשונה של עם ישראל לארץ, כשהם נכנסו בימי יהושע בן נון, אחרי יציאת מצרים. עד יעבור עמזו קניתה, זו ביה שנייה, שעלו אחרי הגלות הראשונה, גלות בבל, עלו בימי קורש, מלך פרס. עכשיו הפסוק מקיש את שתי הביות, אומר אותם ברצף. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. מכאן אמרו, אומרת הברייתא, מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לייסות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם אחר. אז שמה בניגוד ליעקב שזה רק חשש, שמה באמת החטא גרם. למה? כי חכמים אומרים שכשעם ישראל עלו בימי עזרא, המצב היה צריך להיות שתהיה להם עלייה ניסית כמו בכניסה הראשונה לארץ עם יהושע בן נון. כשהם נכנסו עם יהושע בן נון הם כבשו בקלות את כל האומות, היה להם המון ניסים, הירדן נפקע, הרבה מאוד ניסים. איך הייתה עלייה בימי קורש? היו צריכים את ההסכמה שלו. וכל בית שני, לבנות את בית שני בהסכמה של קורש, אחרי זה היו משועבדים אליו. זאת אומרת, לא הייתה את ההנהגה הניסית שהייתה בזמן הביאה הראשונה של עם ישראל לארץ. למה? כי גרם החטא. אז רואים שלמרות שהייתה הבטחה של הקדוש ברוך הוא בשירת הים, שהביאה השנייה אמורה להיות כמו הביאה הראשונה, בכל זאת החטא גרם. אז זה אם כן התשובה של הגמרא לשאלה, האם דוד החזיק מעצמו שהוא חסיד או לא, התשובה היא באופן עקרוני כן. על זה הוא אמר לדוד, שמרה נפשי כי חסיד אני. רק זה שהוא חשש, האם הוא יזכה לראות בארץ החיים, שלכן על התקווה שלו היה ניקוד, זאת אומרת שהיה לו בזה ספק, זה כי הוא חשש שמה יגרום החטא. עד לפה הסוגיה בנוגע לדוד המלך. עכשיו הגמרא חוזרת לביאור דברי המשנה שאיתה פתחנו את המסכת. למדנו במשנה שלוש דעות עד זמן קריאת שמע. רבי אליעזר אומר את סוף השמורה הראשונה, שכבר למדנו שזה סוף שליש הלילה, המשמור, הלילה מתחלק לשלוש משמרות של מלאכים, עד סוף השליש הראשון. אז אמרנו שרבי אליעזר סובר שלוש, זה עד סוף השליש הראשון. יש תנאים אחרים סוברים שבלילה יש ארבע שמורות. אז לפי רבי אליעזר זמן קריאת שמע זה עד סוף שליש הלילה, חכמים אומרים עד חצות, ורבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, כל הלילה. עכשיו, הגמרא, רק נקדים קצת בעל פה, נסביר מה הגמרא הולכת לשאול. כתוב בתורה שקריאת שמע של ערבית זה בשוכבך, בזמן ששוכבים. את המילה בשוכבך אפשר לתרגם בשתי דברים, בשתי צורות. אפשר לבוא ולומר שבשוכבך זה בזמן שהולכים ועושים את פעולת השכיבה, שנכנסים למיטה ונשכבים. ואז מי צודק? רבי אליעזר. כי דרך אנשים ללכת לישון עד סוף השליש הראשון של הלילה. ואפשר לומר שבשוכבך זה לא על שהולכים לשכב, אלא על כל הזמן ששוכבים בפועל. ואז מי צודק? רבן גמליאל, שאומר עד שיעלה עמוד השחר. אבל חכמים אומרים עד חצות, וזה לא מובן. קריאת שמע של ערבית התורה הגדירה, שהחיוב של זה זה בזמן של בשוכבך. אז או שאתה מפרש את המילה בשוכבך על פעולת שכיבה, או שאתה מפרש את זמן שכיבה. אז או עד סוף השמורה הראשונה, כי אלה שמאחרים לישון, מאחרים עד סוף שליש הלילה הראשון, או על הזמן שבפועל ישנים עד עלות השחר. אבל מה פתאום עד חצות? זו השאלה של הגמרא. חכמים שואלת הגמרא, כמן סביר עליהו? אי כרבי אליעזר סביר עליהו, אם הם סוברים כמו רבי אליעזר שזה הולך על פעולת השכיבה, לאמרו כרבי אליעזר עד סוף השמורה הראשונה. ואי כרבן גמליאל סביר עליהו, לאמרו כרבן גמליאל, שיגידו כמו רבן גמליאל כל הזמן ששוכבים בפועל. עונה הגמרא, לעולם כרבן גמליאל סבירה לו. הם סוברים באופן עקרוני שבשוכבך זה הולך על כל הזמן ששוכבים בפועל, כמו רבן גמליאל. ועד כאמרי יד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אלא מה, הם באו ושמו סייג, זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין קריאת שמה אפשר לקרוא כל הלילה. וכמו שלמדנו במשנה סיפור, שכשהגיעו בניו של רבן גמליאל מבית המשתה אחרי חצות הלילה בשעה מאוחרת, מה אומר להם? תבדקו. אם עוד לא עלה השחר, אתם חייבים לקרוא. כי ברור שחכמים, מי שבפועל חלילה לא קרא עד חצות, חכמים לא יעקרו לו את המצווה מהתורה. אבל לכתחילה חכמים חייבו, נראה ביטוי מאוד חריף למי שלא עומד בזה, חכמים חייבו לקרוא קריאת שמע דווקא עד חצות הלילה. להרחיק את האדם מן העבירה, כדתניא, כמו שמבואר בברייתא. חכמים עשו סייג לדבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר, אלך לביתי, ואוכל כמעט, ושתה כמעט, ושן כמעט. הוא עייף, הוא מגיע עייף אחרי יום עבודה, אז הוא אומר, נאכל, ננוח קצת, כן, הוא רוצה להתפלל בכוונה, בכוונה, הוא לא רוצה סתם להריץ. נלך, נשכב קצת, ואחר כך יקרא קריאת שמע והתפלל, ומה קורה? וחוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה, וחלילה מפסיד קריאת שמע של ערבית. אבל, לכן חכמים תקנו, אדם בא מן השדה בערב, שימו לב, נכנס לבית הכנסת. יש פוסקים שמדייקים מפה, שחכמים אמרו לו, אל תלך אפילו לבית. כי אם תלך לבית, אז האישה תקרא לך לאכול ארוחת ערב, אחרי זה תשב קצת, תספר לילד משהו, תשכב ותשכח מקריאת שמע. לך לבית הכנסת, שאף אחד לא יטריד אותך מקריאת שמע. אם רגיל לקרוא, קורא. ואם הוא רגיל לקרוא במקרא, בחומש, יקרא. ואם רגיל לשנות במשנה, שונה. וקורא קריאת שמע ומתפלל. קודם נכנס לבית הכנסת, ואם אתה ללמוד משהו, חלק מהמפרשים אומרים שמדובר שהוא הגיע לבית הכנסת, ורואה שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע, אז אומרים לו שב תלמד. יש לך זמן, שב תלמד, אבל בבית הכנסת, כי בבית יהיו תרדות שישכיחו ממך את קריאת שמע. המגן אברהם מוסיף ואומר שהגמרא באה לומר, אם אתה הולך לבית הכנסת, חוץ מזה שאתה בטוח עם הנושא של קריאת שמע, אתה גם זוכה בזכות שאתה יושב ולומד, מה שלא בהכרח היית עושה בבית. קורא קריאת שמע ומתפלל, ואחרי זה אוכל פיתו ומברך, אם הוא גם קורא קריאת שמע כמו בן אדם, אז אחרי שהוא אוכל הוא גם מברך כמו בן אדם, ובמילא זו הייתה התקנה של חכמים. שימו לב עכשיו, ומי שעובר על התקנה הזו של חכמים לקרוא קריאת שמע עד חצות, וכל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. שואלת הגמרא, מיתה? מה ישנה בכל דוכתא דלא קטני חייב מיתה, ומה ישנה אחא דקטני חייב מיתה? מה זה שונה שבשאר המקומות שחכמים חייבו משהו, לא כתוב שמי שעובר על זה חייב מיתה, ופה כתוב שמי שעובר על זה חייב מיתה. שימו לב, הגמרא לא שואלת, למה רק פה הוא חייב מיתה? כי הכלל הוא שכל מי שעובר על דברי חכמים חייב מיתה. הגמרא שואלת, רק למה זה יתפרש פה? יש הרבה תקנות של חכמים, לא כל פעם כתוב דין. כשחכמים חייבו בן אדם לעשות, אז כתוב, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. זה כתוב דווקא פה, למה פה? למה פה היה חשוב להסביר את זה? עונה הגמרא שתי תשובות. אי בעיתי מה משום די עיקרון השינה. בן אדם עייף, אם אתה לא תפחיד אותו שהוא חייב מיתה, אז לא בטוח, לפחות אצל חלק מהאנשים, לא בטוח שהוא יקיים את הדין הזה של חכמים. אז מאיימים עליו, מזכירים לו, תדע לך, שמי שעובר על תקנת חכמים חייב מיתה. ואי בעיתי מה להפוקי להוציא ממאן דאמר, ממי שסובר, תפילת ערבית רשות. כמשמע לן דחובה, אנחנו נלמד בהמשך המסכת שיש מחלוקת האם תפילת ערבית זה חובה או רשות. שחרית ומנחה בוודאי זה חובה וכולם חייבים להתפלל. בנוגע לתפילת ערבית יש רשות. אחד הסיבות לזה זה כי שחרית ומנחה זה כנגד תמיד של שחר ושל בין הארבעים, שאותם היו חייבים להקריב. ותפילת ערבית זה כנגד איברים ופדרים, אותם אימורים שלא הספיקו להקטיר במהלך היום, היו מקטירים בלילה. אז היות וזה לא כנגד קורבנות שתמיד חייבים להיות, אז גם התפילה עצמה היא רשות. על כל פנים, מה שהגמרא רוצה לומר פה, הגמרא רוצה לומר פה, שהיות ויש דעה שתפילת ערבית רשות, אז להוציא מהדעה הזו באים ואומרים, לא, אני סובר שתפילת ערבית זו חובה, ואסור לך לעשות שום דבר, לא לאכול ולא לשכב לפני שקוראים קריאת שמע, וזה ככה גם נפסק להלכה, לפי הרבה מאוד מהפוסקים, שברגע שיוצא הכוכבים אסור לבן אדם לעשות שום פעולה אחרת, אלא לקרוא קריאת שמע ולהתפלל תפילה של ערבית, למעט יש בזה כל מיני סייגים, אם למשל יש לו מניין קבוע, שזה בטוח גורם לו לא לשכוח וכיוצא בזה, אז הוא לא חייב לעשות את זה מיד. למה באמת מי שעובר על תקנת חכמים הוא חייב מיטה? זה נשמע עד... אז נכון, בדרך כלל לא מזכירים את זה, ופה היה חשוב משתי הסיבות האלה להזכיר את זה. אבל מה זה הכלל הזה? מי שעובר על איסורי תורה מסוימים מאוד חייב מיטה. אבל שאר איסורי תורה לא כתוב על זה חייב מיטה. ואילו מישהו שעובר על דרבנן חייב מיטה? מה הסברה לזה? זה אחד הראשונים, רבינו יונה מסביר שהסיבה לזה היא, כולנו יודעים את הדין של זקן ממרא. מה זה זקן ממרא? אחד שיוצא נגד הפסיקה שהתקבלה בסנהדרין הגדולה, אז הדין הוא שהורגים אותו. בודקים, וברגע שהוא יוצא נגד אותה פסיקה של תורה שבעל פה, שהתקבלה על ידי סנהדרין הגדולה, הורגים אותו. אומר רבינו יונה, מהדין הזה שזקן ממרא, חכמים למדו כזה דבר, שמי מזלזל בפסק של חכמים, כמו אותו זקן ממרא שזלזל בפסק של סנהדרין הגדולה, אז הוא חייב מיטה. לא מדובר פה על אחד שבפועל יצא לו בטעות שהוא לא קיים תקנה של חכמים, אלא על מי שמזלזל. הוא אומר, בסדר, אז חכמים אמרו לי, לא לנוח כמעט, אני כן ילך לנוח כמעט. הזלזול הזה בפסק של חכמים, זו אותה הנהגה של זקן ממרא. מה גורם לזקן ממרא לצאת נגד הסנהדרין? הוא אומר לעצמו, זה לא תורה מן השמיים, הם רק בני אדם, מה קרה? אני חייב, לא מסכים איתם בדבר מסוים. אותו דבר, אותו בן אדם שבא מהסדה, בא מיום עבודה, אומר, בסדר, אז חכמים פחדו, נו. אני כן ינוח קצת, אני יודע שאני אקרא. זה נובע מאותו זלזול במעמד של חכמים, ולכן כמו שאותו זקן ממרא חייב מיטה, כך גם מי שעובר על שאר התקנות של חכמים חייב מיטה. ממשיכה הגמרא, מה היה פה בלשון של הברייתא? עכשיו, שהברייתא מתארת איך בן אדם צריך לנהוג כשהוא חוזר, קורא קריאת שמע, אמר מר, למדנו עכשיו הברייתא, קורא קריאת שמע ומתפלל. משמע מהלשון של הברייתא שצריך לעשות את זה בסמיכות, לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, ואם הוא רוצה לעשות הפוך, קודם להתפלל 18, ואחרי זה לקרוא קריאת שמע. למה הוא חייב קודם לקרוא קריאת שמע ואחרי זה להתפלל? אומרת הגמרא, מן הזה שכתוב בברייתא, שקודם קוראים ואחרי זה מתפללים, יש ראיה לדברי רבי יוחנן. מסייע לי לרבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, איזהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. יש דין של סמיכת גאולה לתפילה. מה זה סמיכת גאולה לתפילה? הברכות של קריאת שמע, גם בבוקר, אחרי קריאת שמע, אומרים ויציב, הם מסיימים את הברכה הזו בברכת גאל ישראל. וגם בערב אומרים ואמונה כל זאת, אמת ואמונה כל זאת וכולי, ומסיימים את הברכה הזו גם בגאל ישראל. תכף הגמרא תתייחס לזה, שבערבית יש ברכה נוספת באמצע של השכבנו, מה שאין בשחרית. אבל יש דין שצריך לסמוך גאולה לתפילה. עכשיו יש מחלוקת, כמו שמיד נראה, האם הדין הזה שצריך לסמוך גאולה לתפילה זה רק בתפילת שחרית או גם בתפילת ערבית? למה יש יותר סיבה שזה יהיה דווקא בתפילת שחרית? כי עיקר הגאולה של עם ישראל ממצרים היה בבוקר, אז הם יצאו ממצרים. בערב הקדוש ברוך הוא באמצע הלילה נתן את המכה, כן? ורק אחרי שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים במהלך הלילה, למחרת בבוקר. אז יוצא שכשמזכירים גאל ישראל, שמדברים הרי בכל הקטע הזה, ים סוף להם בקטע וכולי, בכל הקטע הזה שמדברים על זה שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל ממצרים, זו עדיין לא הייתה ממש הגאולה בשלמותה. אז במילא, היות והגאולה של תפילת ערבית, שהיא כנגד הגאולה של הלילה, חשובה פחות, יכול להיות ששם לא חשוב לסמוך כל כך את הגאולה לתפילה. מה שאין כן בשחרית, שאז הייתה גאולה שלמה, שעם ישראל יצאו בפועל ממצרים, שם לכל הדעות צריך לסמוך גאולה לתפילה. אז יש בזה מחלוקת. רבי יוחנן אומר שגם בערב צריך לסמוך גאולה לתפילה. רבי יהושע בן לוי אומר שלא, שבערב לא צריך, צריך רק בגאולה העיקרית של שחרית. אז במילא הגמרא אומרת שמהלשון של הברייתא, שמדברת על ההנהגה של הבן אדם בערב, קורא קריאת שמע ומתפלל, למה דווקא קודם קריאת שמע? כי בסוף קריאת שמע יש הרי את ברכת גאל ישראל ואחרי זה מתפלל, זו ראיה לדברי רבי יוחנן שגם בערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה. מסייע לילה רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. רבי יהושע אומר, תפילות באמצע תקנו. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנו. מה זאת אומרת תפילות באמצע תקנו? הוא אומר, בבוקר צריך לסמוך גאולה לתפילה, כי אז היה עיקר הגאולה. אז אומרים קריאת שמע עם ה-18, בערב קודם אומרים את ה-18, ורק אחרי זה את הקריאת שמע עם הברכות. כי בערב לא חשוב לסמוך, ואז יוצא שמה? שהתפילות הן בין שתי הקריאות שמה, לפי רבי יהושע בן לוי. זאת אומרת שבערב לא צריך לסמוך גאולה לתפילה. מה בכלל הסיבה לסמוך בכלל גאולה לתפילה? למה העניין לסמוך גאולה לתפילה? בשחרית לפחות, או אולי גם בערבית. אז רש"י מביא שהדבר נרמז בתהילים. פרק י"ט בתהילים מסתיים במילים, בפסוק, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי, גואלי זה גאולה, מיד אחרי זה מתחילים פרק חף, יענך השם ביום צרה, שזו תפילה. אז מהתהילים מוכח שצריך לסמוך גאולה לתפילה. ממשיך רש"י ומוסיף שבירושלמי, מעבר לסמיכות בתהילים, בירושלמי יש גם הסבר לזה. למה לסמוך גאולה לתפילה? ירושלמי מביא משל לבן אדם שמגיע למלך, דופק לו על הטרקלין, רוצה לבקש בקשה מסוימת. המלך דרך המצלמה רואה שעוד פעם אותו אדם הגיע לבקש בקשה, אז הוא אומר למשרת, תפתח עוד שתי דקות הדלת, בינתיים הוא דואג לעזוב את הלשכה מהכניסה האחורית. אז בשביל למנוע מצב, בשביל לגרום למלך רצון בכלל למלות את התפילה שלך, אתה קודם צריך לשבח אותו, להזכיר את הגאולה שהוא עשה. אז זו הסיבה שאומר הירושלמי לכך שצריך לסמוך גאולה לתפילה. יש עוד הסבר יפה שנים שהם אומרים, למה הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים? למה הוא גאל אותם? כן, אבל למה הוא בכלל גאל אותם? והוציאה את העם הזה ממצרים, תעבדו את האלוקים על העם, על ההר הזה. כל המטרה של הגאולה הייתה תפילה. מה זה תפילה? עבודה. הרי את התפילות תקנו כנגד העבודה במקדש. אז היות וכל המטרה של הגאולה זה העבודה, לכן צריך לסמוך את הגאולה לתפילה. על כל פנים זה חובה ברורה שצריך לסמוך את ברכת גאל ישראל ל-18, רק שלפי רבי יוחנן זה גם בשחרית גם בערבית, לפי רבי יהושע בן לוי זה רק בשחרית. שואלת הגמרא, במה היא כמפלגי? במה הם חולקים? האם זה גם בערבית או לא? עונה הגמרא, אני יכולה לענות לך שתי תשובות. אי בעיתי מהקרא, אם תרצה אני אענה לך תשובה שהם חולקים באופן דרשת הכתוב, אי בעיתי מהסברה. והגמרא מתחילה דווקא את הסברה. אי בעיתי מהסברה, זו הסברה שהזכרנו מקודם, דרבי יוחנן סבר, גאולה מהאורתא נמי, והגאולה כבר התחילה מהלילה. אלא גאולה מעלייתא לא הביאה עד ספרא. הגאולה, השלמות של הגאולה, שיצאו בפועל ממצרים, זה לא היה אלא עד הבוקר. אבל היא כבר התחילה מהלילה, ולכן כבר מהלילה, היות והתחילה הגאולה, אז כבר בקריאת שמע של ערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה. ורבי יהושע בן לוי סבר, לא, כיוון זה לא אביה אלא מצפרה, לא אביה גאולה מעלייתה. היות וסוף סוף עם ישראל לא נגלו ממצרים, אלא רק בבוקר, לכן זו לא נחשבת לגאולה מלאה, ולכן בערב, שהגאל ישראל הולך נגד הפעולות שהקדוש ברוך הוא עשה בערב, אז לא חשוב לסמוך גאולה לתפילה. זה הסבר המחלוקת שלהם באם יסודו בסברה. אבל יש פה תשובה נוספת בגמרא שהם בכלל דורשים בדרשת הכתוב. והיא בעיתי מה קרא, הם חולקים איך לדרוש את הפסוק, או שני מקרא אחד דרשו. דכתיב בשחבך ובקומך, התורה הקישה את קריאת שמע של ערבית לקריאת שמע של שחרית. רבי יוחנן סבר, מקיש חיבה לקימה. מה קימה? מה בנוגע לקריאת שמע בשחרית לכל הדעות? הרי קודם קריאת שמע ואחר כך תפילה. אף שחיבה, גם קריאת שמע של ערבית של בשוכבך, נמי קריאת שמע ואחר כך תפילה. זה רבי יוחנן. רבי יהושע בן לוי סבר, לא. מקיש חיבה לקימה, אבל באופן אחר. מה קימה קריאת שמע סמוך למיטתו, אף שכיוונה מקריאת שמע סמוך למיטתו. ולכן בערב אתה קודם מתפלל ואחרי זה קורא קריאת שמע, בשביל שקריאת שמע תהיה סמוכה לשינה. הם חולקים איך משווים את קריאת שמע של ערבית לשחרית. האם משווים את זה בסדר שקודם קריאת שמע, כמו שבשחרית קודם זה קריאת שמע והתפילה, אותו דבר בערבית, או שמשווים את זה לסמיכות שהקריאת שמע צריכה להיות לשכיבה. אז במילא בשחרית שאז אתה קם מהמיטה, אתה קודם קורא קריאת שמע ואחרי זה מתפלל. בערבית שרק אחרי שתעשה את שתי הדברים אתה הולך לשכב, אז אתה קודם מתפלל ורק אחרי זה קורא קריאת שמע. זו השיטה של רבי יהושע בן לוי. בסדר, הכל מובן? אוקיי. ממשיכה הגמרא ושואלת, מטיב מר בריידר אבינה. הוא שואל על רבי יוחנן שאומר שגם בערב צריך לסמוך קריאת שמע גאולה לתפילה. כתוב במשנה, בערב כמה ברכות קריאת שמע מברכים. בקריאת שמע של ערב מברך שתיים לפניה או שתיים לאחריה. כן, כמו שאנחנו עושים, מעריב ערבים ואהבת עולם, זה שתי הברכות לפני הקריאת שמע, והשתיים לאחריה זה מי ואמונת גל ישראל ברכה אחת, ברכה שנייה שכיבין. שואלת הגמרא, והיא אמרת באי לסמוך, עלהו כוס אמרך גאולה לתפילה, דאבי למאמר השכיבנו. הרי אחרי גל ישראל הוא מפסיק, הוא אומר ברכת השכיבנו, אז יוצא שהוא בפועל לא סומך גאולה לתפילה. אז מכאן ראיה לרבי יהושע בן לוי, שבערב לא צריך, בשחרית באמת מקפידים, אחרי גל ישראל מתחילים 18, וגם לא אומרים קדיש, הכל במטרה, למה בשחרית לא אומרים קדיש? במטרה לסמוך גאולה לתפילה. ובערבית מפסיקים בברכת השכיבין. איך מפסיקים בברכת השכיבין? אומרת הגמרא, אמרי, כיוון דתקינו רבנן השכיבינו כגאולה אריכת דמיא. היות וחכמים התקינו לומר את ברכת השכיבינו, במילא זה נחשב כאילו זה אריכות של ברכת גאל ישראל. זה המשך של ברכת גאל ישראל. נכון, אתה שואל שאלה טובה. אבל משמע מהגמרא ש... עוד שנה אני אגיד איזשהו הסבר, למה זה מתחבר לגאולה בכל זאת. דאי לא תימא אחי, רק נסיים את הקטע. אם לא נאמר ככה שמה, שאיפה שחכמים תקנו, אז זה נחשב כאילו כהמשך של אמירת הגאולה, שחרית, איך המעצי סמיך. הרי גם בשחרית, שאז לכל הדעות צריך לסמוך גאולה לתפילה, גם שם עושים הפסק, למה? ואמר רבי יוחנן, בתחילה אומר, השם שפתי תפתח, ולבסוף אומר, יהיו לרצון אמרי פי. מה שנוגע לנו, שבתחילת 18 אומרים, השם שפתי תפתח, זה פסוק, פסוק שמפסיקים איתו, בין גאל ישראל לברוך אתה, לתחילת ה-18. אלא מה אתה צריך לומר? אלא אתה, כיוון דתקינו רבנה למי מר השם שפתי תפתח, אז זה כאילו תחילת התפילה, כתפילה אריכת דמיא, כי זה נצרך בשביל התפילה, בן אדם עומד ומבקש מהקדוש ברוך הוא, השם שפתי תפתח, זאת אומרת, מעניין שבדיוק במאמר של באתי לגני, של תז'יין, שזה כנגד עוד תו"ב שלומדים השנה, אז גם הרב מדבר על הפסוק, השם שפתי תפתח, ומסביר למה תקנו את זה בתחילת 18. יהודי שהוא מגיע ל-18, אז הוא עומד בכזה ביטול, הוא לא יכול אפילו לדבר. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שכל התפילה תהיה, הוא עומד בביטול, השם יפתח לו את השפתיים, ופי יגיד את מה תהילתך, את התהילה שאתה תשפוך דרכי. זאת אומרת, זה מבטא את אופן העבודה ואת אופן התפילה של כל ה-18. אז אחרי זה כאילו התחלת התפילה, אז זה לא פוגם בסמיכה של הגאולה לתפילה. אז אותו דבר בנוגע להשכיבנו, אך הנמי, כיוון דתקינו רבנה למימר השכיבנו כגאולה אריכת דמיא. היות וחכמים תקנו לומר ברכת השכיבנו, אז זה כאילו המשך לברכת גאל ישראל. אבל כמו שמישהו שאל פה, לכאורה זו תשובה סתומה מאוד. בסופו של דבר זו ברכה בפני עצמה, ברכה שלא קשורה לגאולה. איך ברכת השכיבנו קשורה ל... איך אפשר לראות בגאולה אריכת, המשך של ברכת גאל ישראל? יש ראשונים שמסבירים שברכת השכיבנו נתקנה גם כנגד המצב שעם ישראל עמד בזמן הגאולה ברכת בכורות. קדוש ברוך הוא בחצות הלילה יצא והשמועות מגיעות לעם ישראל שמתחילים למות אנשים, מצרים, בכורות, הרבה מאוד. ואז עם ישראל התחילו להיכנס לפאניקה בסופו של דבר והם התחילו להתפלל. אז על שם אותה תפילה של אותו לילה, חכמים תקנו בכל לילה את ברכת השכיבנו, שיהודי לפני שהולך לישון, הוא גם מבקש שהלילה יעבור בשלום. אז במילא גם ברכת השכיבנו קשורה בפועל לגאולה שהייתה במצרים. היות ואומרים ברכת השכיבנו, אז גם אפשר לומר קדיש, בסופו של דבר. זאת אומרת, היות ובגלוי, אתה אומר פה ברכה שהיא עומדת בפני עצמה, למרות שהסיבה, למרות שבהגדרה הבסיסית שלה, רואים אותה כגאולה ריכטה, אז אפשר לומר קדיש. יש כאלה אבל שאומרים שהסיבה שבאמת אומרים קדיש בערבית, זה כי אנחנו להלכה פוסקים, כמו שנראה בסוגיות הבאות, שתפילת ערבית רשות. ואם פוסקים שתפילת ערבית רשות, אז בפשטות, אין עניין לסמוך גאולה לתפילה בערבית, כי כל ה-18 הוא לא ממש חובה. אז במילא, לכן תקנו למר קדיש. עומדים על הנקודה הזו. על כל פנים, פה אנחנו מסיימים את הסוגיה הזו. סיימנו פה שתי נקודות שקשורות לערב. נקודה ראשונה, למה חכמים תקנו דווקא עד חצות? אמרנו, אם בשוכבך מתפרש על הזמן, הולכים לשכב, זה עד השליש הראשון. אם זה מתפרש על הזמן ששוכבים בפועל, זה כל הלילה. ואז אנחנו ענינו שזה רק סייג שחכמים שמו, דרשו מהבן אדם לבוא קודם לבית כנסת, ושהוא לא יבוא למצב שלא יקרא קריאת שמע של ערבית. ואחרי זה אנחנו ראינו שיש מחלוקת האם צריך לסמוך גם בערבית גאולה לתפילה, או שרק בשחרית, מחלוקת שיסודה או בסברה, האם הגאולה בערבית שהייתה ביציאת מצרים מספיק חשובה או לא, או איך דורשים את הפסוק ובשוכבך ובקומך. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל אומר תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כל מי שאומר כל יום שלוש פעמים תהילה לדוד, הוא בן עולם הבא. אנחנו אומרים כל יום פעמיים, למה שלוש פעמים? אז רש"י כותב כנגד ג' התפילות. אנחנו אומרים כל יום פעמיים בבוקר, אשרי, באמצע פסוקי די זמרה ולפני הוא בא לציון, ופעם אחת לפני מנחה, אנחנו מקיימים בזה את השלוש פעמים. למה הזיזו את זה מהערב לבוקר, לומר פעמיים? כי בערב לא אומרים מזמורים שהם לא מוכרחים, ומתחילת הלילה עד חצות לא אומרים, לכן את האשרי של ערבית הזיזו לומר פעם נוספת בשחרית. שואלת הגמרא, מה איתם? למה דווקא מי שאומר את המזמור הזה מכל ה-150 מזמורים הוא בן עולם הבא? למה משום דעתיה באלף בית? בגלל שזה מזמור חשוב, שהוא חובר הרי באלף בית כל המזמור. תהילה לדוד זה מתחיל לרום ממך, זה עוד אלף וכל פסוק, בכל יום גדול השם דור לדור, זה מזמור שהולך באלף בית. שואלת הגמרא, אז יותר, הפוך. נעימה אשרי תמימי דרך דעתיה בתמנאי אפים. שיגידו פרק ופיוטט. שזה כל אות שמונה פסוקים, כן? שלוש פעמים כל יום. אלא עונה הגמרא, אם זו הייתה הסיבה, היו בוחרים את פרק קי"ט. אלא מה הסיבה?
נדחה.
זה נדחה. אלא עונה, אולי היו עושים איזה כמו בחיטס, חלק כל יום. כמו שבחיטס זה בימים חופי וחופוף, מתחלק. אלא עונה הגמרא, משום דעת בי, מזמור של תהילה לדוד חשוב לא בגלל א' ב', כי אז היו הולכים לקוף יוטט, אלא כי יש בו פותח את ידיך. פסוק חשוב שמבטא אומר רש"י, איך שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כולם, מסביע לכל חי, דואג, עד לרמסים הכי קטנים כמו שמפרטים במפרשים. שאלת הגמרא, אם ככה, אם זו הסיבה, אז למה דווקא אשרי? נעים, מהלל הגדול, תכתיב בי נותן לכל בשר. הלל שאנחנו אומרים כל שבת, תודו להשם, זה מסתיים, נותן לחם לכל בשר, כאילו עולם חסדו, עדו לכל שמיים, כאילו עולם חסדו. אז שמה גם אומרים, נותן לחם לכל בשר, למה דווקא תהילה לדוד? אלא משום דעת ביתה, יש פה את שתי המעלות. יש פה גם את המעלה של א' ב', וגם את המעלה של נתינת את צרכיו לכל נברא. אמר רבי יוחנן, היות והגמרא ירדה לנושא של אשרי, אז עוד מאמר של רבי יוחנן בהקשר הזה. מפני מה לא נאמר נון באשרי, שימו לב, באלף בית באשרי יושבי, על האות נון אין פסוק. יש אות מם, מלכותך מלכות כל העולמים ושאלתך בכל דור ודור, ואז קופצים לאות סמך, סומך השם לכל הנופלים. כן, תהילה לדוד, אני קורא לזה, כי חכמים תקנו לומר לפני תהילה לדוד הפסוק אשרי. זה מסיבה אחרת, היות ותהילה לדוד זה תחילת פסוקי דזמרה, אז לפני זה אומרים, אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך. זה כאילו פתיחה לפסוקי די זמרה. אז קוראים לזה אשרי, כי בפועל אומרים את זה ברצף. אבל הכוונה לפרק תהילה לדוד. אז למה דילגו בפרק הזה על האות נון? אז אומר רבי יוחנן, מפני שיש בה מפלתן של שונא ישראל. האות נון מרומז בו פסוק לא טוב. פסוק שעוסק במפלה של עם ישראל. הוא אומר שונא ישראל בלשון סגי נאור. דכתיב, נפלה לא תוסיף קום פתולת ישראל. אז היות והאות נון רומז לעניין לא טוב, לכן דוד המלך דילג על האות הזו בפרק של תהילה לדוד. עכשיו נראה מיד. במערב המתארצי, בארץ ישראל, היו קוראים את הפסוק נפלה לא תוסיף קום, לא כמו הפשט הפסוק, הפשוט שלו, והפכו את זה לדבר חיובי. במערב המתארצי לאוכי, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד. קום פתולת ישראל. נפלה, פעם נפלה, אבל לא תוסיף לנפול עוד, לא יקרה עוד פעם. למה? כי קום פתולת ישראל. פתולת ישראל קמה, לא תהיה יותר נפילה. זאת אומרת, הם ראו באות נון את המעלה. הם הצליחו למצוא, למרות שהפשט הפשוט של הפסוק זה על הנפילה של עם ישראל, אבל במערבה, מערבה זה ארץ ישראל, אולי אלה שבארץ ישראל יכלו יותר לראות כבר את העניין החיובי שקשור לגאולה, אז הם אמרו שלא, דורשים את הפסוק הזה, נפלה בעבר, אבל זה לא יקרה יותר. לא תקום פעמיים, כן? אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי, למרות שדוד דילג על האות נון, כי זה רומז לנפילה של עם ישראל, חזר דוד וסמכן ברוח הקודש, כי איך מתחיל הפסוק מיד אחרי האות נון שאיננה? שנאמר, סומך השם לכל הנופלים. זאת אומרת, אז הוא רומז את העניין של נפילה על הצד החיובי שהשם סומך לכל הנופלים. אמר רבי אלעזר בר אבינה, הגדול מה שנאמר במיכאל, במלאך מיכאל, יותר ממה שנאמר בגבריאל, במלאך מיכאל, במלאך גבריאל. דאילו במיכאל כתיב, במיכאל כתוב שהנביא מתאר, ויעף אליי אחד מן השרפים. זה הולך על המלאך מיכאל. עוד שנייה הגמרא תסביר מאיפה היא יודעת. שהפסוק הזה עוסק במלאך מיכאל. ואילו גבי גבריאל כתיב, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מואף בייף. משמע שבשביל לקיים את השליחות שלו, שהשם שולח אותו, הוא לא יכול לעשות את זה בפריחה אחת, באפה אחת. הוא צריך לעשות שני צעדים מה שנקרא. שאלת הגמרא, מי אמר שהפסוק הראשון, הפסוק הנעלה יותר, שהמלאך יכול לעשות את זה בפריחה אחת, זה הולך על מיכאל, מהי משמע דאי אחד מיכאל? ומילא בשני כתוב גבריאל, אבל בראשון לא כתוב. אמר רבי יוחנן, עתיה אחד אחד, דורשים גזרה שווה ממקום אחר. כתיב אחה ויעף אליי אחד מן השרפים, וכתיב אתם והנה מיכאל אחד מן השרים הראשונים בא לעזרין. זאת אומרת שהמילה אחד הולכת על מיכאל, ולכן פה דורשים את זה על מיכאל. למה באמת מיכאל עושה את השליחות שלו בדילוג אחד וגבריאל צריך שני פסיעות? מסביר המהרש"א, כי מיכאל, כולנו יודעים, זה מלאך של רחמים. גבריאל זה מלאך של דין. זה אומר המהרש"א שגבריאל הולך לעשות דין בעולם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת זמן לרשעים לעשות תשובה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא, ולכן הוא צריך לעשות את השליחות שלו בשני צעדים, שיקח יותר זמן. אבל מיכאל, שזה מלאך של חסד ורחמים, הוא מגיע מיד בצעד אחר. תנא כתוב בברייתא, מיכאל באחד, גבריאל בשתיים, אליהו הנביא עושה את הצעדים בארבע, ומלאך המוות בשמונה, ובשעת המגיפה, אז הוא עושה זה באחד. לילה טוב. רוצים שנסיים את העמוד? אוקיי. באמצע זה הפשט בין שתי הקריאות.